נתקדם קצת עם הפילוסוף, בסדר? טוב לכם? זה, אתם זוכרים לי נגד מי כמה כמה? לא זוכרים. בסדר, לא נורא. זוכרים מלך שיש לו דודי שינה, שלא מצליח לישון, שחושב שמשהו חולם בלילה עדיף על מה שאנשים חכמים חושבים במשך היום? דיברנו על זה קצת. דיברנו קצת על זה שבעצם, וזה מה שהוא רוצה לומר פה בהמשך, שמסתבר שהוא לא היחידי שסובל מדודי שינה, או לפחות זה שמטה את ליבו ושם את ליבו לכל הדברים ה... לא רוצה להגיד אי-רציונליים, משום שהמושג אי-רציונלי, דיברנו את זה פעם קודמת, נכון? דיברנו קצת שאי-רציונלי זה לא לא רציונלי, אבל בכל אופן הפארה-רציונלי מעבר ל... כלומר הנוסחאות הנוסחאות האנושיות לא ממצות את מה שיש בהוויה. אתם מבינים מה שאני מנסה לומר? הנוסחה, הניסיון שלנו לנסח את המציאות, לתת דין וחשבון על המציאות, על החיים, כן? כל נוסחה אנושית היא לא ממצה. יש פה איזו תפיסה שהיכולת האנושית להתנסח, זה מאוד חשוב שנתנסח, אבל תמיד יש תנה ושיער. מכירים את המושג הזה מהגמרא? תנה ושיער. אז שואלים, מה שיער? די שיער, אבל שיער. תמיד אנחנו, אדם צריך לדעת שכל משהו, שתמיד הוא משייר משהו, ויש משהו מעבר ליכולת שלי לדווח, כי אני בתוך המציאות, אני לא מעבר למציאות, נכון? אז תמיד יש משהו, יש איזשהו ענווה לגבי היכולת שלנו למצות, לכת האמת שלפעמים יש לי מטופלים שאני לא מוצא שום דבר אחר מאשר להגיד להם, תראו, מה שברור לי שמשמעות החיים זה לא מוות. מה המשמעות? אין לי משמעות, אין לי מטעם בחיים. אז אני אומר קצת ענווה, זה לא פסיכולוגיה, נכון? זה פסיכולוגיה. בקיצור, קצת, לא יכול להיות שהמשמעות זה מוות. לא יודע מה כן, אבל זה לא. בסדר? עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה שבעצם הדחייה של הפילוסוף, של מלך כוזר, את דברי הפילוסוף, היא לא בטיעון חזיתי. היא לא בטיעון חזיתי להגיד פה, תהית פה, תהית פה, תהית. במכלול, מה שאתה אומר, מצאתי, אתם, יש לכם את הטקסט? אתם אנשים טקסטואליים, מקוריים, זאת אומרת, מקורות?
יש.
הרואה אני דבריך נכוחים. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא אומר, אני לא יכול לסמן בדיוק איפה הטעות שלך, כן? אבל בעצם, אבל אינם נותנים מה שאני מבקש. זאת אומרת, יש פה, אני ואתה לא מדברים באותה שפה, לא מדברים אנחנו, לפעמים, אם עשית את הצעד הראשון, כבר הפסדת. אני לא נכנס לעולם שלך. אני לא נכנס לשאלות שלך. העולם שלך בנוי באופן שהוא לא, אתה לא נגעת בי, לא הגעת אליי, לא הגעת אליי, כי אתה בעצם, מה שאתה מתאר, זה אומר שכל העולים מהו, לא שווה, תפסיק, תיקח כדור שינה, אל תחלום, אל תיתן מקום לחלום. אז הוא אומר לו, עכשיו זה הדבר הכי נכון לעשות, משום שברגע שאתה נכנס לעולם של הפילוסוף, אתה לא יצא ממנו. כי העולם של הפילוסוף מתחיל ונגמר בנקודת המוצא שלו. לא, הוא לא נגמר, הוא מתפתח. כלומר, אם קיבלת את נקודת המוצא, הכל נגזר מזה. כי מה אומר הפילוסוף? מה אומר את החוכמה בכלל? כן? החוכמה לא ממציאה שום דבר. אתם יודעים את זה? הלוגיקה. הלוגיקה אומרת רק מה באמת כלול ב... אם A שווה B ו-B שווה C, אז A שווה C. אבל זה כלול בזה שכתוב A שווה B ו-B שווה C. זאת אומרת, הלוגיקה היא סך הכל יודעת למצות את מה שכבר כתוב בהיגדים האלה. אבל היא לא ממציאה את ההיגדים. זה... היא לא ממציאה את העובדות. היא אומרת שאם כך, אז כך, ואם כך, אז כך, ואם כך, אם... מילת המפתח, בהינתן א' ב' זה וזה וזה, אז אתם מכירים את ה...
Okay.
זה כל ההיקשים הלוגיים צריך שניתן להם נתונים. אם בלי הנתונים היא לא... עכשיו, נקודת המוצא הכי רצינית של הטיעונים הפוזיטיביסטיים, שזה הפילוסופיה היותר מודרנית כבר 150 שנה, פוזיטיביזם, זאת אומרת, אם לא הוכח שכן, אז מה? אז לא. אז כנראה שלא. וכאילו נקודת המוצא היא הלא. תוכיח מה? שכן, המויץ עם חבר או עליו הראיה. במה אני מוחזק? אני מוחזק שמה? שלא. תוכיח לי אז כן. אבל מי מוחזק בלא? אני מוחזק בכן. כל אדם נורמלי הוא קודם כל מוחזק במה? בזה שהוא חי. אנחנו לא מתחילים מהאפס. מראה אנחנו מתחילים? מזה שאנחנו, לפחות אני, לא יודע מה איתכם, גם אתם, כל אחד מתחיל שוק, יש! זה שערוריה שיש. כלומר, לא מובן לנו שיש. כל הקיום המציאות הוא לא מובן, הוא לא מוכח, הוא קיים. אבל עכשיו, בתוך מה שקיים, אבל הוא קיים, קודם כל קיים. למה קיים? לא יודע. מה קיים? לאט לאט אני מנסה להבין מי נגד מי וכמה כמה. אבל עצם זה שאנחנו מתחילים מיש, סותר את הנחת היסוד של חלק מהתפיסות האלה שכל זמן שלא הוכחת, אז מה? אז, עכשיו, אני לא נגד זה שננסה להוכיח דברים ונברר דברים ונאשש דברים, אבל יש אינטואיציות בסיסיות. זה מה שאני רוצה לומר, שמלך כוזר לא סותר אחת לאחת את הטענות של מה? של הפילוסוף. אלא אומר, בשאלות הכי קרדינליות, ובעברית, הכי גורליות, ביחס למשמעות החיים, למה הם החיים, למה היא המציאות, לאיפה אנחנו חיים, במה אנחנו חיים, אז לא רק ההיגיון הוא, גם החיים עצמם יש להם מה לומר. ואם החיים שלי הם כל הזמן משתוקקים למשהו שגדול ממני, אם הם משתוקקים למשהו של משמעות, אם אני כל הזמן בתוכי מופיע חלום, אז אני מאמין שזה גם נשלח. ואם אתה לא תגיד שזה נשלח, אז סתם תגיד שיש בזה השתוקקות. בסדר, לא משנה מאיפה זה בא, עיקר שזה לאן זה הולך. השאלה מאיפה זה בא, זה שאלה חשובה, אבל זה לאן זה מוביל אותי, זה מוביל אותי לחיפוש. אז אחרי שאני מחפש, אז אני מוצא שיש תרבויות שלמות, עמים שלמים, דתות שלמות, שגם כן מתבססות על מה? על סוג כזה של תקשורת, של איזשהו דחיפה. פרשת שבוע, ויאמר השם, אל אברהם, לך לך. אתם, הזכרתי לכם את המדרש, נכון? לא הזכרתי לכם? הזכרתי לכם. מה שכתוב אצל אברהם שהולך ממקום למקום, לא דיברנו על זה? איי, 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 זה לא בסדר. לא ממש. טוב, אז עכשיו זה פרשת שבוע, ואני אסביר לכם למה. אתם מכירים את המדרש הראשון בבראשית רבה של פרשת לך לך? לא, אז אני אגיד לכם, זה בסדר, זה בסדר. יש לי על מה ללמד. שם כתוב, שמעי בת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. שכחי עמך ובית אביך, עם מה זה מתכתב? לך לך, מארצך, מולדך, בית אביך. אז שם מדובר, משל לאחד שראה בירה דולקת, נחלקו הפרשנים מה זה הבירה הדולקת, לא מכירים? מה? עדיין לא מכירים? כן מכירים. אוקיי, אז מי יגגל את זה ונמצא את הנוסח הרוצה? שנייה אחת, רגע. מדרש רבה, בירה דולקת, תקבל את זה. ממקום למקום. דרך אגב, הבית עבדו את כל המקומות אשר עבדו שם גויים את אלוהים. מה זה מקום בלשון מקרא? מקום, נכון? מקום זה גם רמז למקום של עבודה זרה. היה הולך, אברהם אבינו הולך ממקום למקום. לא רק מ-place to place, אלא מסוג כזה של חיפוש אחר משמעות של עבודה זרה. הוא לא חיפש דווקא עבודה זרה, אבל משמעות שהיא תיתן משמעות. הלך ממקום למקום, כלומר עבר כל... יש כבר. אז אתה תביא את מדרש הגדול. בסדר? מדרש הגדול זה מדרש תימני, 12-13, פוסט רמב״ם, שיש לו נוסח קצת אחר לסיפור הזה, ואני רוצה את הנוסח שלו, כי הוא שם נוסח נורא מעניין, 2-3 שורות מעניינות. בוא נראה אם יש. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, זה בראשית, פרשת לך לך, מדרש רבה, רבי יצחק, זה שפתח את התורה אצל רשי, זוכרים אותו את רבי יצחק? שמעי בת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, כבר הסברתי מפלייס טו פלייס או עבודה זרה לעבודה זרה, וראה בירה אחת דולקת, נחלקו הפרשנים, דולקת אם זה מוארת, כלומר דולקת מאירה, כלומר ש... או נשרפת. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג? שאלה שהיא שאלה, קוראים לנו בימינו, רטורית, נכון? ברור ש... עכשיו, יכול להיות שהוא ראה אותה נשרפת, אומר, אף אחד לא שם לב שהעולם מתמוטט ונשרף, אני צריך לעשות משהו, זה משהו כזה. או הפירוש הקלאסי הוא שתורה, לא יכול להיות שבירה דולקת, בירה מוארת, בירה עם כל ה... כל האביזרים שלה, היא נמצאת מה? בלי מנהיג. אז הוא הגיע למסקנה שמה? שיש מנהיג. So what? זה אומר שהמנהיג מדבר איתי? לא. מה המשך המדרש? הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תומה שהעולם הזה בלא מנהיג? הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל הבירה, בעל העולם. איפה כתוב אני הוא בעל העולם? הרמב"ם בהלכות עבודה זרה בדיוק דומה, רק ששם לא כתוב את מה שכתוב פה. המדרש הזה הוא יותר מדי רבי יהודה הלוי. אני אסביר לכם לאט לאט למה אני אומר את זה. שנייה, תבינו מה כתוב פה במדרש. על איזה פסוק זה הולך המדרש הזה? ויאמר השם אל אברהם, לך לך. זאת אומרת, המדרש פותח, לא רק המדרש, התורה מספרת לנו פעם ראשונה משהו רציני על אברהם אבינו, כשהיא אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא מה עשה? אמר לו, לך לך. כלומר, מי פונה למי? מי מחפש את מי? בתורה כתוב, לא כתוב שום דבר על זה שמחפש את הקדוש ברוך הוא. מה כתוב? שהשם פונה למי? לאברהם אבינו. כלומר, אספר לכם סיפור, מעשה שהיה, כך היה. הייתי בשבתון לפני 13 שנה או 14 שנה. אתם לא הכרתם. היה סופר יהודי שקיבל פרס נובל, סול בלו. שמעתם אותו? לא שמעתם. הוא נתן שיעור בשבת, היה יהודי דתי. בשבת הוא התפלל ונתן שיעור פרשת שבוע על הפסוקים של לך לך. והוא הסביר, כסופר, הוא הסביר למה המספר המקראי עושה פה משהו פנטסטי. הוא לא מספר שום דבר על אברהם אבינו, כלום. הוא מספר שהוא הלך עם אבא שלו וזה, אבל הוא לא שם את הפוקוס על אברהם. אין איזשהו זרקור שמתמקד באברהם אבינו. נכון? ופתאום הזרקור שניתן לאברהם אבינו זה על ידי מי? לא על ידי הסופר ולא על ידי הפסוקים, אלא על ידי מי? ויאמר השם אל אברהם. הוא אומר שזה טכניקה סיפורית מאוד רצינית. אחר כך מסתבר לך קצת יותר היסטוריה שלו, אבל קודם כל אתה שם אותו במרכז העניינים. למה זה קשור לרבי יהודה הלוי ולכל הסיפור שלנו? משום שרבי יהודה הלוי אומר, הסיפור לא מתחיל מזה שאני מחפש, כי אפילו אם אני מחפש זה לא אומר שאני מוצא. אני מגיע למסקנה לוגית שמה? תאמר שבירה זו בלא מנהיג, תאמר שהעולם המסודר הזה לא, אין מישהו שסידר אותו, אומר לי, בוקר טוב, מה נשמע? תעשה כך או תעשה משהו אחר. מה המדרש אומר? הוא הגיע למסקנה שכיוון שהוא חיפש, אז פנה אליו בעל הבירה. ומה אמר לו? לך לך. זאת אומרת, אתה מצא את המדרש הגדול?
לא,
מדרש הגדול. מה?
יכול להיות
שגם. אני אגיד לכם למה. במדרש הגדול קודם כל מתואר הסיפור עוד יותר דרמטי. שהוא מגיע לאיזשהו ארמון, והוא רואה שם כביסה שתולים אותה כביסה, ואחר כך מה? מורידים אותה. הוא לא רואה מי עושה את זה, אבל הוא רואה שהכל שם, שיש שם חיים. הוא נמצא איפה? בחוץ. והוא, במדרש הגדול כתוב שהוא הצטער. הוא הצטער שהוא בחוץ, והוא לא זוכה להכיר את האנשים שגרים בתוך את בעל הארמון. ושם כתוב ככה, כיוון שראה אותו בעל הבירה שהוא מצטער, שומעים? כיוון שהוא הצטער, והוא ראה שהוא מצטער, אז הוא פנה אליו. זאת אומרת, שאחרי שהוא ראה שהוא מושקע נפשית בחיפוש, שיש איזשהו חיפוש נפשי עמוק, יש איזו מצוקה נפשית, אז הוא פונה אל אברהם אבינו. זאת אומרת שהפנייה אל אברהם אבינו היא לא משהו שקשור רק לעניינים מה לוגיים. מעורב בזה, בשמחתם לפסיכולוג ממנו, גם עניינים נפשיים. זאת אומרת, יש פה צער, יש פה מאמץ, יש איזה מצוקה, יש איזה התמודדות קיומית, אקזיסטנציאליסטית בעברית. כן? משהו שאתה, שהוא ממש מהות של... כי תחשבו על זה, מה פירוש? אדם רואה, אדם מרגיש בחוץ. בסיפור של מדרש הגדול, אדם מרגיש, קורה משהו שם בפנים, ואיפה אני עומד? בחוץ. עכשיו, זו עמידה מאוד מעניינת של האדם מול העולם. אדם רואה שהעולם, איך אומרים, to be or not to be, this is the question, שמעתם על זה פעם מגדול סופרי האומות, שייקספיר, נכון? אבל מה השאלה? השאלה של האדם זה מה אני צריך לעשות עם החיים שלי לכל הרוחות. או עכשיו, בלי הרוחות, כן? אבל אדם שואל מה אני עושה פה. למה הוא שואל את השאלה הזאת? הוא שואל שכל שאר, כולם מבינים מה הולך, הם כולם יודעים מי נגד מי וכמה כמה ואיפה אדם בא, רואה משחק, הוא אומר יאללה, אני רוצה להצטרף לאחד הקבוצות, אבל מי עוד איתנו בקבוצה, ואיפה הסל שאנחנו צריכים לקלוע, כדי שהוא יוכל מה לעשות משהו, להיות שותף לתהליך, נכון? אם הוא לא מקבל אינפורמציה מי נגד מי וכמה כמה, הוא לא יכול להשתתף. עכשיו, זה גורלו של האדם. יש לו הרבה מאוד חופש, יש לו בחירה חופשית. אלא מה? הוא לא כל כך יודע מה לעשות. איפה אני בתוך כל הסיפור הזה? מה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם? אמר לו, אני הוא בעל הבירה. מה המשמעות שלה? הוא בעל הבירה, ובוא תראה איפה אתה משתלב במשחק. כי מה הפסוק אומר? ויאמר השם לאברהם, לא כתוב, אני הוא בעל הבירה. ויאמר השם לאברהם, מה כתוב? לך לך. זאת אומרת, המשמעות של ההתגלות היא, אני ממקם אותך בתוך כל הסיפור הזה. לך לך, מארצך, מאותך, בית אביך, לארץ אשר אראך, לארצך לגולגולות. אני נותן לך תפקיד במשחק. זה מובן מה שאני מנסה לומר פה, זאת אומרת, המדרש, איך שהוא מפרש את הפסוקים של תחילת פרשת לך לך, הוא הולך בכיוון הזה שבאמת האדם יכול להגיע למסקנה הגיונית שיש פה משהו, אבל הוא יכול להישאר מה? מבחוץ. מה גואל אותו מזה שהוא עומד בחוץ? מה מכניס אותו פנימה לארמון? אבל לא בשביל שיהיה לו איפה להיות, אלא בשביל שיהיה לו איזשהו תפקיד בתוך כל ההוויה. מה מכניס אותו פנימה? זה מה? זה ההתגלות. וזה מה שאומר בעצם רבי יהודה הלוי. האדם מחפש משהו, יש בו משהו, השתוקקות למשהו, אז השכל הוא נורא חשוב, אבל הוא לא נותן תשובה לשאלה הכי כואבת, ומה לכל הרוחות אני עושה פה, ומה אני יכול לעשות פה, מה כדאי שאני אעשה פה. וזה החסד של ההתגלות שניתן לאברהם אבינו, ואחר כך הוא בתור אבינו. אתם יודעים שם המשפחה, כבר הזכרתי לכם, שם המשפחה זה אבינו. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, נכון? הרב צבי היה אומר לנו תמיד, מה הייחוס של אברהם אבינו? שהוא אבינו, שהוא אבא שלנו. מה הייחוס שלנו? שהוא אבינו. אבל הייחוס שלו, הוא נבחר כדי להיות מה? הוא לא נבחר להיות אברהם בן תרח. הוא נבחר להיות אבינו. זאת אומרת, יש פה משהו שמכוון לקראת איזשהו תפקיד שאנחנו מיועדים לו, שליחות שאנחנו נצרכים. אז מה שאני רוצה, שוב חוזר ואומר, אני לא אקרא שוב, אני חושב שהגענו לקרוא עד לפה, שאם אני טועה, אז אנחנו צריכים מישהו שיהיה לו זיכרון קולקטיבי בשביל כולנו. אני חושב שכן הגענו לפה, אבל לפחות שאני לא זוכר טוב. אני רק אסכם מה יש לנו בכל זאת בדברי הפילוסוף. בסדר, כי אין לי חשק לקרוא כל כך הרבה פילוסופיה עוד פעם בלילות החורף הארוכים האלה, כן? בקיצור, הפילוסוף יש לו שני חלקים. זה אתם זוכרים שדיברנו על זה? שיש חלק מלמעלה למטה, שהוא מדבר על השתלשלות העולם, והוא אומר, כל העסק הזה הוא לא, יש לו מושג אלוקים. אני אומר אלוקים, אצלו זה עם ה', נכון? אלוהים. יש לו מושג כזה. האלוהים שלו הוא איזושהי שלמות מוחלטת, שהיא כל כך שלמה שהיא בפנסיה. נכון? היא כל כך מושלמת שהיא התחילה את הקריירה בפנסיה. זאת אומרת, היא תמיד הייתה שלמה, לא צריכה לעשות כלום. ואז השאלה המעניינת מבחינה רעיונית וקיומית, מה התפקיד, מה הפונקציה, מה המקום של האל המושלם הזה? למה אתם יודעים, אצל דתיים, אתם יודעים, לכל אחד, אתם דתיים, כן? לכל אדם דתי יש חילוני וירטואלי, מכירים אותו? זה שהוא מתווכח איתו לפעמים, מכירים? יש לכם? חילוני מחמד כזה, זאת אומרת, לא מחמד, זה וירטואלי, כן? אצל חלק גדול אנשים דתיים החילוני הווירטואלי הזה הוא חילוני. זאת אומרת, זה היתרון שלו, זה גם החיסרון שלו. כן, חיסרון שלו, היתרון שלו, חיסרון. כן. אבל כשחושבים שאדם שהוא לא גדל בגרביטציה, יודעים מה זה גרביטציה? בכוח המשיכה של העולם הדתי, אז מסתובב הוא משוחרר מהדברים האלה, כן? אז הוא חופשי, חופשי. ואז מגיע איזה פילוסוף, שהוא לכאורה החילוני הווירטואלי של רבי יהודה הלוי, חילק, למה יש לו אלוהים? הוא לא חייב שיהיה לו. הוא בחר שיהיה לו. למה הוא בחר שיהיה לו? אתם מבינים את השאלה שלי? למה הוא לא המציא חילוני וירטואלי כמו שצריך? בלי אלוהים בכלל. נכון? לרובנו החילוני הווירטואלי הוא נטול אלוהים, כן? נטול, מכירים את העניין? תעננו קצת, אחד, שניים יעשו, אני יכול להמשיך הלאה, כן? שכוח, אבל תעשו את זה מבחירה חופשית, לא כשאני אמר. אז אז זו שאלה מעניינת, כן? למה, למה? התשובה שלי לפחות היא, זה שכן, שאדם, שאדם שמתבונן בעולם, למה, למה יש לפילוסוף את האלוהים, משום שהפילוסוף הוא יצור כזה, הוא לא בן אדם נורמלי, כי הוא פילוסוף, זה כבר, כבר מראה שהוא לא נורמלי. אבל חוץ מזה, הצורך של הפילוסוף בשלמות, יש גם לאדם הווירטואלי הנטול מחויבות לעולם דתי, נגיד ככה, בסדר? הוא מעדיף, או הוא בונה תמונת עולם שיש בה מושג של שלמות. נכון, לא השלמות שיצרה אותי, לא השלמות ש... ש... אבל כן, זה לא, לא הפקרות. זאת אומרת, התפיסה של העולם הנטול אל, הוא נטול אל מחייב, נטול אל מצווה, כן? הוא לא עולם שאין פה השתלמות. אצל הפילוסוף יש השתלמות לקראת מה? לקראת הצורה השלמה ביותר. זה לא עולם ש... שהוא עולם של סבבה. מובן מה שאני רוצה לומר?
זה לא פילוסוף.
מה?
זה לא פילוסוף ככה.
פילוסוף של רבי יהודה הלוי גייס למשימה. יש מעטים פילוסופים ש... אבל ברוב העולם הפילוסופי, התפיסה היא שיש שאיפה למשהו. לא תמיד אני עומד בזה, לא תמיד אני מצליח בזה, אבל העולם הקלאסי הוא לא עולם של הפקרות. אני רוצה לומר שהתפיסה הזאת של העמדה, לכן לפעמים אנשים מוצאים בעצם, למה שיהיה לו? מה, הוא לא, אף אחד לא מחייב אותו, למה שהוא יהיה מחויב לאיזשהו התפתחות וכו' וכו'. זה לא עמדה, זה עמדה של מישהו ש, ש, שיש לו בעיה עם הצורה שהתורה והדת ורבותיו וכו' הלחיצו אותו, כן? אבל זה לא איזשהו משהו שהוא נקי, זה עמדת קונטרה, נקרא לזה ככה. זה עמדה שהיא לא עמדה שצומחת בהכרח מתוך התבוננות חופשית בתוך ההוויה, כי ההוויה יש בה המון דברים שמדברים אלינו, מדברים אלינו ובונים איזשהו תפיסה. אלא מה? וזה רבי יהודה הלוי מסכים, שאדם שלא זכה לזה שהציץ עליו בעל הבירה, ולא זכה זה שיגידו לך לך, אז מה הוא יגיד? אז אומר, אדם שלא זכה לזה, אז המסקנה שלו תהיה כמו מה? כמו של הפילוסוף. כי הוא לא רואה, הוא לא רואה משהו שקורה לו לעשות כך או אחרת. הוא רואה שיש בעולם הרבה כוחות שפועלים. הוא רואה שיש לאדם הרבה יכולות והרבה שאיפות והרבה, ואדם הוא יכול להגיע להישגים משמעותיים. אז כפי שאמרתי לכם, התפיסה הזאת של האדם, יש בפילוסופיה יש מלמטה למעלה, מהאל לעבר האדם, אז את זה אנחנו מבינים שזה המסקנות שלו, אבל אנחנו שוללים את המסקנות האלה לאור הנבואה עצמה. מה ששולל את התפיסה הזאת שהאל לא מתעסק ולא מתעניין, זה ההתנסות בנבואה. החלק השני של הפילוסוף שבו הוא מדבר שלכל אחד הוכנו פוטנציאל, אתם זוכרים את החלק השני? אם אין לכם טקסטים על זה קצת מסובך, אבל בחלק השני הוא אומר, כל אחד מישי העולם יש סיבות המביאות אותו די שלמותו, וכולם יש להם תוך, כן, תכונות, ואדם השלם, לא קראנו את זה? ידבק בו מעין אור אלוקי שנקרא השכל, לא דיברנו על השכל הפועל? לא דיברנו? טוב, אז הגיע הזמן שנדבר. אני חושב שדיברנו, אבל אולי לא כולנו היינו. זאת אומרת, אני הייתי כשדיברנו. מה?
דיברנו
על זה. טוב, בכל אופן, אולי לא כולם היו. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, שהחלק השני שבו הפילוסוף מתאר את ההתעלות של האדם, לא את ההשתלשלות של העולם, אלא ההתעלות של האדם, החלק הזה, רבי יהודה הלוי די מאמץ אותו, שאדם יכול להשתלם, יכול לשאוף ולהתעלות, רק שהוא אומר שהוא יכול לשאוף ולהשתלות לא לשכל הפועל, שזה הדרגה העליונה של הפילוסוף, אלא למשהו שהוא בווריאציה כזו או אחרת של נקראת נבואה. זאת אומרת, אנחנו יוצאים לדרך אחרי הפילוסוף עם שני חלקים. חלק אחד שנשלל לא בגלל שהוא לא הגיוני, אלא בגלל שמה? שההתנסות בנבואה או במלאך או בחלום או בכל מיני דברים כאלה שוללת את תמונת עולם שמציג הפילוסוף. החלק השני שבו אנחנו עוסקים מה האדם יכול להתפתח, דווקא זה ברמה העקרונית, את הדינמיקה הבסיסית אנחנו מקבלים, זה מה שרבי יהודה הלוי מאמץ, אלא כמובן שזה הוא מכניס את זה תחת כנפי השכינה, נגיד את זה ככה, כן? כלומר שאנחנו עוסקים את זה בתוך ה... אבל המאמץ האנושי הוא באמת להתעלות ולהגיע למעשים השלמים ולהיות כמה שיותר רוחני. זה מה שבעצם מופיע פה בתוך הפילוסוף. כן, או מכל הכבוד, בבקשה תקליט. שומעים, צריכים להקשיב. כן, משכחה אלוקים, שם שסון מחבר.
אהבת לצדק את העולם, לסנן את הרישוש של העולם.
אוקיי, מצוין. אז שמתם לב שבמדרש הגדול זה מפותח קצת. מדרש הגדול הוא אחרי מדרש רבה. רואים שהוא בא אחר כך, רואים שהוא מפתח קצת את העניינים, והוא מפרש אותו לא בירה דולקת, אלא לא נשרפת, אלא מאורגנת, מסודרת, משומרת. טוב, רבותיי, אנחנו נמשיך הלאה. אני בפסקה ב' סוף כל סוף, שבסדר, אנחנו רוצים לעשות היום הקדמה רואה אני דבריך נכוחים, אבל נם נאותים למה שאני מבקש, הרי יודע אני כי נפשי זכה. לפי הפילוסוף, רק הכוונה, יש רק כוונה, מה שבאמת אדם, אין מעשה רצוי ביני האלוה, כי כי זה, סתיר, זה שגיאת תחביר פילוסופית. אתם יודעים מה זה שגיאת תחביר? אם אין לאלוה הרצון, לא יכולה להיות מעשה שהוא רצוי או שאיננו רצוי. כי זה לא רצון אלוקי, ישר אתה מקבל, אתם יודעים, בווינדוס, בוורד, דברים ש...
אירור,
נכון? טעות, טעות. לא יכול להיות דבר כזה רצון בזיקה לאלוה. בסדר? יש לכם תוכנה כזו, ישר הכל, הבנתם? אז הפילוסוף זה לא רלוונטי. אז מה שאתה אומר, אין לי מה, אבל זה לא מתאים לי. שהרי יודע אני כנפשי זכה וכל רוצה להפיק רצון מהאלוה, ולפי השיטה שלך, אז הרצון להתעלות ולהשתלם זה המקסימום שאדם יכול לעשות, ולא צריך יותר מזה. אז את זה יש לי, בכל זאת הוא לא הוגד לי, כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצויה. יש איפה, בלא ספק, מעשה הרצוי מצד עצמו. אני תמיד אוהב לומר, אתם יודעים שלפעמים בנאום של מי שכתוב, פה מרימים את הכל, כי הטיעון חלש. אז לפעמים כשכתוב פה, יש איפה, כשהוא אומר בלא ספק, אני אומר, וואו, למה הוא היה צריך להרים את הכל שם? כן? כי ברור שהפילוסוף יגיד לו, מה פירוש בלא ספק? ודאי שיש ספק. אבל בסדר, הבנתם אותי, נכון? מה לעשות? אני קורא, אני מסביר מה אני קורא. מקום שנראה לי לא משכנע, אני חייב להגיד שהוא... מה שאני אגיד... עדיף שאני אגיד לכם, אתם תנסו להגן על מה שכתוב, מאשר הפוך, נכון? ותגידו לי ואני... אז יש מעשה רצוי מצד עצמו, לא מצד כוונה רצוי, אם כי לא כן, ופה הוא כבר נותן קצת יותר תשתית. כי, למה, איך אני יודע? כי הוא גד לי. זה מה אמרתי כבר שתישן פחות. אבל אומר, רבותיי, זה לא מחלה אישית שלי. כי אם לא כן, למה, הוא לא אומר עכשיו, כי אם לא כן, למה הוא גד לי? כי הוא מבין שזה אפשר להראה. כי אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב? זאת אומרת, זה איזושהי אינטואיציה, כלומר תחושה ראשונית, נקודת מוצא ראשונית, איזו תוכנת הפעלה ראשונית, שאני בזה שותף למי? לכל הנוצרים ולכל המוסלמים. אנחנו עכשיו בספרד הנוצרית שחצויה בין נוצרים למוסלמים, אז יש כמה חוכמולוגים פילוסופים, אבל הרוב הוא או נוצרי או מוסלמי, והם במאבק. ועל מה הם נאבקים? כי כל אחד טוען לא על הכוונות, הם כל אחד נאבקים על המעשים. אז הם חלקו ביניהם את העולם יושב, נלחמים זה בזה, אם כי אם הקריטריון היה של כוונה, אם כי כל אחד מהם ואת האלוהים תוך כוונה זכה ונהל זירות ושוט וצה מתפלל ובעצם הוא יוצא למערכה במגמה להרוג את חברו באמינו כי יש בזה להרוג את חברו צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה, ובלחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן. ולא הצדקה שניהם, שזה מה שיטען הפילוסוף, כלומר, או אי הצדקת שניהם, זה נמנע אצל השכל. איך שלא יהיה מה שהוא רוצה לומר, וזה קצת מהדהד, אתם זוכרים שסיפרתי לכם שבאיגרת של רבי שבתאי בן שפרות, מה הוא עושה שם את הגימיק הנחמד הזה, שהוא שואל את הנוצרי, יהודי ומוסלמי מיידי, והנוצרי כמובן אומר, מה? יהודי. הוא שואל את המוסלמי, נוצרי ויהודי מיידי, וגם הוא אומר כמובן, יהודי. אז הוא אומר... אז קצת הוא אומר פה, בסופו של דבר, זה מה שהוא קצת עושה פה, כן? הוא אומר, הנוצרים והמוסלמים מקזזים אחד את השני, בפועל ממש מקזזים, כן? זה מה שהם עשו אז. זה אומר, אבל מה? שהפילוסוף הוא לא רלוונטי. כי הם מסכימים שהפילוסוף לא רלוונטי. לא רק אני חולם חלומות, לא רק אני, אלא בעצם התשתית הבסיסית לכל הדתות היא ההתגלות. שסותרת את האינטואיציה שלך. אמר לו הפילוסוף, לפי דתי הפילוסופים, לא לזה ולא לזה הרשות להעמיד תזועתו, שהרי שניהם מכוונים בעבודתם אל מה? אל השלמות, אל השכל.
פילוסוף
מניח
לכל
אורך
הדרך שיש איזושהי, שקיימת שלמות, ושיש איזשהו, נקרא לזה מדד אובייקטיבי, שאומר מה שלם יותר, מה שלם פחות.
כן.
הנחת יסוד די גדולה, שלא בטוח אפשר להניח אותה.
אפשר, נכון, אי אפשר... אפשר להוכיח אותה, אבל אפשר להניח אותה. זאת אומרת, זה מה שניסיתי לומר.
אם מילה אתה מניח דברים, אפשר להניח
אותה. אז נכון, אז זה בדיוק הנקודה. שאלה אם אני מניח יותר מדי או פחות מדי. יש להם הרבה הרבה מערכים שלמים להגיד, אבל אני אומר שהאינטואיציה, אין שום תזה או אמירה שרוצה להגיד משהו שיש בו משמעות שהיא לא מכילה בתוכה איזושהי אינטואיציה. השאלה עכשיו מה האינטואיציה? זאת אומרת, היום הפילוסופים, כמו שאמרתי לכם, שבעצם הלוגיקה היא סך הכל יודעת לפתח את המחשבות, כן? אז למשל, דקארט. דקארט, שמעתם עלו? על דקארט? רנה קוגיטו ארגו סום. אתה יודע, זה נכון. עכשיו הוא בעברית. אני חושב, קוגיטו, קוגנישן, ארגו, מה ניתן להסיק מזה? זה סום, זה הקיום. כן, עכשיו, מה בעצם דקארט רצה להגיד? במה אני יכול לאחוז? איזה ודאות יש לי? מה דקארט טען? אני מטיל ספק בהכל. לא כי אני ספקן, לא כי אני חי מהספקות, אלא כי אני צריך... אז הוא אומר, בעצם, מי שעוסק בפילוסופיה יודע שצריך אולי להגיד דוביטו. דוביטו זה דאוט באנגלית, מכירים את הביטוי דאוט?
כן.
כן, ספק, כן, דאוט. דוביטו. אני, כשאני מתלבט, אני מתלבט, אז אני לא... אבל אני לא מתלבט בזה שאני אמא, מתלבט, אלא אני ממש מחופן, כן? אבל אדם שהוא מנסה לצאת לו דין וחשבון הגיוני, אז עצם זה שהוא מנסה לתת דין וחשבון הגיוני, אז בזה מונח שהוא קיים. כלומר, בעצם הספק מונח ודאות אחת. שמה? שיש קיום. ולכן בעצם דקארט אמרת את מה שאני אמרתי לכם קודם, שאנחנו לא מתחילים מסימן שאלה, אלא מתחילים מסימן קריאה. עכשיו תדעו לכם שכל תודות הפילוסופיה המודרנית, היא ניסיון לפרוט לפרוטות את מה סימן הקריאה, מה מונח בזה שאנחנו קיימים, מה המשמעות שאנחנו קיימים. ויומר דקארט, למשל, ויומר דקארט, אז אני קיים, ואני חווה את עצמי כקיים לא מושלם. איך אני יכול לדעת? ממילא אני מניח בתוך ההנחה הזאת שאני מרגיש שאני קיים לא מושלם, מונחת הנחה של שלמות. כי אחרת, למה יש לי תחושה שאני
לא שלם?
לא שלם.
זה כבר פסיכולוגיה, לא
פסיכולוגיה. אנחנו בעד פסיכולוגיה. אני רק אומר שהשאלה, מה נגזר מהקיום? מה כלול במושג קיים? בזה נחלקו הפילוסופים המודרניים כולם, כי כל אחד גוזר מזה משמעויות נוספות. מהו משמעות הקיום? אני אומר שאצל דקארט, התחושת, לא תחושה, הבנה הקיום כלא שלם, מניחה שלמות ברקע. אז לכן זה אחת ההוכחות לו לקיומו של האל. ההוכחה שלו לקיומו של האל זה חוסר השלמות של האדם. אני רק מסביר עכשיו אתה לא רוצה, אתה לא חייב. אני אומר, זה עניין של זכויות, אנחנו עוסקים פה בזכויות, זה זכותי. זה הדרך שהוא גוזר את המושג האלוהי בתיאוריה שלו. שוב, כי הוא מתחיל, מה גנוז בקיום? אז הוא אומר, בקיום האנושי גנוז גם תחושת, לא תחושת, הבנת החיסרון האנושי על רקע של שלמות אלוקית. כך הוא גוזר את הקיום האנושי. כך הוא מסביר, זה מה שהוא מסביר. הוא לא מכריח אף אחד. ירצו, יוכלו, לא ירצו, לא ירצו. זה לא, אין פה, זה הצעה.
איך
הכוזרי אבל
דוחה את הפילוסוף בעצם? זה שהוא אומר שיש מוסלמים ונוצרים, אז בסדר, הפילוסוף אמר שיש אלוהים בעצם.
לא, הוא לא... הוא אמר שיש אלוהים אבל שלא מתייחס.
בסדר, זה לא משנה. אז הנוצרים והמוסלמים, המפגרים האלה, הם מתייחסים אליו, זה בעיה שלהם.
לא, הם מתייחסים אליו כיוון שהם אומרים שהוא התייחס אליהם.
אז הם טועים, מה זה משנה? למה זה
תירוץ? לא, זה לא תירוץ. זה רק אומר שאני, הרי אני ממשיך לחפש ולא מקבל את מה שאתה אומר, כי אני, מה לעשות, לא ישן בלילות. וכמה שאני מנסה, כל הזמן חייב לחפש יותר מזה, אני לא יכול להסתפק. מה שאתה אומר נראה הגיוני, אבל הוא לא מתאים להוויה שלי. מה תגיד, אתה מקרה פרטי של אחד זה, לך תהיה מושפז, אז אני אומר לך שכנראה, קשה לשלול כל כך את האינטואיציה הזאת שיש משהו מעבר לזה, משום שבעצם באיזשהו מקום אנחנו רואים שזה הנחת היסוד של החיים של נוצרים ומוסלמים, ויש פה דבר מעניין, כי אני לא אומר כל אחד מוסר את נפשו על זה, אלא כל אחד מוסר את נפשו של השני, זאת אומרת יש פה איזו שאלה אולי מוסרית, אבל ברמה העקרונית הוא אומר, עובדה היא שהתזה הזו היא נחלת רבים ולא רק נחלתי האישי.
מה שמוזר, זה כאילו אתה כותב ספר שאמור לשכנע אנשים להאמין, אז אתה תכתוב שהפאנץ' והסיבה העיקרית המרכזית להאמין זה שאני חולם חלומות בלילה?
לא, 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 קודם כל, אני חושב שהוא רוצה לומר שהסיבה המרכזית שהוא רוצה לומר שאני חי בתוך מסורת של יהודים. הטענה שאני רוצה לומר, זה מה שהוא בעצם אומר. מה שבעצם גורר אותי לתוך הסיפור הזה, זה לא הניתוח שלי את ההוויה, אלא מהי ההוויה. ומהי ההוויה מבחינת האדם היהודי, זה מסורת של חיים לא נורמליים. העם היהודי הוא עם לא נורמלי. זאת אומרת, לא נורמלי, אלא לא נורמלי. זאת אומרת, משהו, זה הערכת. כן, אפשר להגיד נורא לי איך אני זוכר ישראל, ילדת זכרו לי ברכה. אבא של אריה, נכון, זה זכרות משהו. היה אומר לנו תמיד ככה, כשהוא היה מופיע בסניף אצלנו, הוא היה גר בחוב הברבנל, והסניף של עזרא היה לא רחוק משם, היה בא אלינו, היה לבוא, אז היה, אוהבים להביא אותו, גם היו, אז הוא היה אומר, יש עם ישראל, זה לא נורמלי, יצא מירדן. זה משהו לא נורמלי, זה משהו יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל, ולא נורמלי. אז הוא אומר, הקיום, מה שאני יודע, אני רוצה לומר, ותכנראה לי אומר, הקיום היהודי, ההוויה של העם היהודי, היסטוריה היהודית, גונזת בתוכה משמעויות חיים, שהן חורגות מעבר להבנות הפשוטות. אתה יכול להבין, אבל בתוך הקיום היהודי יש פה איזשהו התנהלות של כוחות חיים, ושל עוצמות חיים, ושל מה שנקרא אחר כך בהמשך, רבי יהודה לוי, הופעה של העניין האלוקי. זאת אומרת, הטענה שלו היא שאתה לא איזה תצפיתן שפתאום מתעורר בוקר אחד ומסתכל על העולם וזה. אתה גם המשך של איזשהו משהו, עובר דרכך או באמצעותך או אותה חוליה ושרשרת של טיעונים היסטוריים מסוימים, שהטיעונים ההיסטוריים המסוימים האלה, כלומר, הוא מפנה את תשומת הלב לא לטבע, אלא להיסטוריה. אנחנו נראה את המתח הזה בין אלוהי המציאות, אלוהי הטבע, שזה איפה שהפילוסוף מוצא את צורת ליבו, את המקדות של המבט שלו, לבין אלוהי ההיסטוריה. והטענה שלו היא שאתה תמצא את האל לא בטבע, אלא בהיסטוריה. יש פה משהו שאם אתה, מי שרוצה לפגוש את האל, את האל, תכף נסביר איזה אל, לא תכף. זאת אומרת, תכף נראים. הנקודת המוצא שלו זה אלוהי ההיסטוריה. וזה ההבדל בין שם יוד קי וב קי, שהוא עסוק בהוויה, בהתאבות, בהתרחשויות, לבין אלוקי הטבע, שזה החוקיות הקבועה, הדבר הקבוע, היציב, לעומת הדבר שהוא משתנה, אבל זהו ממש מתומצת, וצריך למהול בזה עוד הרבה רעיונות, ועכשיו כבר אתם צריכים למה יהיה. המשך, בשבוע הבא, בעזרת השם.